שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. חברי הכנסת החלו להצביע על חוקי תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנתיים הקרובות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במליאת הכנסת לפני תחילת ההצבעות, התקציב מביא בשורה אדירה לאזרחי ישראל. עוד הדגיש נתניהו, ילד חרדי לא שונה מילד חילוני.
יש תקציב, תכף נדבר מי שילם ומשהו. יש תקציב והוא מקדם מהפכות גדולות בביטחון האישי, בביטחון המדינה, בחינוך, בתחבורה, ובמאבק ביוקר המחיה. המהפכה הראשונה במשילות ובביטחון האישי. גם גאה בזה שאנחנו משווים תנאים כילד חרדי, הוא כמו ילד דתי, הוא כמו ילד מסורתי, הוא כמו ילד חילוני, והוא כמו ילד ערבי. מגיע לו אותם דברים.
יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ הגיב לנאום ראש הממשלה ואמר התקציב התפוצץ בפנים של הממשלה כמו שהתפוצצה הרפורמה במערכת המשפט. במקביל להצבעות בכנסת מתקיימת מחאה של ארגוני השמאל מחוץ לכנסת במחאה להעברת תקציב המדינה. שר המדע אופיר אקוניס דיבר במהדורה המרכזית עם אבי ממרן והתייחס להסתה חמורה נגד הציבור החרדי ואמר השיח הנוראי הוא סכנה לדמוקרטיה.
השיח הציבורי בישראל הוא בשפל המדרגה. אמרתי את זה מעל בימת הכנסת, אמרתי את זה בכניסה לישיבות ממשלה. כאשר הזרם המרכזי בציבוריות הישראלית לא גינה את האמירה הנוראה של אביגדור ליברמן על המזבלה, שאליה, אני מצטט אותו, כן? שאליה צריכים לזרוק את החרדים יחד עם נתניהו, כך הידרדרנו לשפל המדרגה. כשיאיר לפיד מדבר על כך שגונבים לנו את הכסף, כן. אני מצטט, ואף אחד לא מגנה, ואף אחד לא קם. השיח הנוראי הזה הוא סכנה לצביונה של החברה הישראלית.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב לאיום הגרעין האיראני ואמר, אנחנו נפתיע את האויבים שלנו.
אנחנו מפתיעים את איראן כל הזמן. אני מסייר בשבועות האחרונים, כולל היום, ביחידות המסווגות ביותר, בצהל ובמערכת הביטחון, ואני מלא התפעלות מהיכולות שאנחנו מפתחים שמעבר לכל דמיון. אנחנו נפתיע את כל האויבים שלנו.
שר הביטחון יואב גלנט אמר הערב בסיור באוגדת עזה שהיעד המרכזי שאנחנו נערכים אליו מורכב, קשה ומשמעותי הרבה יותר. צריכים להיות מוכנים בכל רגע. בתוך כך גורם איראני בכיר אמר הערב בריאיון לתקשורת כי במידה וישראל תתקוף את אתרי הגרעין, משמעותה הצטת מלחמה רחבת היקף שישראל תישא באחריות עליה, אנחנו לא חותרים למלחמה, אבל על העולם להבין שאין קווים אדומים כשזה נוגע לתגובה שלנו לישראל, דברי הבכיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מיד.
מי אמר שמזגן רק מקרר או מחמם? מהיום מזגן תדירן גם שומר על בריאות המשפחה, באמצעות טכנולוגיה תדירן אירו 3, לפרטים כוכבית 6029, תדירן.
מזג האוויר בחר תחול עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה, בחמישי הקלה בעומס החום.
מי אמר שמזגן רק מקרר או מחמם? מהיום מזגן תדירן גם שומר על בריאות המשפחה, באמצעות טכנולוגיה תדירן אירו 3, לפרטים כוכבית 6029, תדירן.
עד כאן חדשות כל חי.
תורתנו, בכל חי. על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב לכולם. תוכנית אחרונה לפני חג השבועות. יש הרבה מה לומר על חג השבועות, אבל לפני כן שני דברים. קודם כל, אני רוצה להודיע שבשבוע הבא אנחנו יוצאים לפולין, נשארו כמה מקומות. מדובר במסע שנקרא זכור ימות עולם לציבור חרדי, משפחות, זוגות וכן הלאה. אפשר לנסות לברר אינפורמציה של לרישום לרגע האחרון ממש. עדיין נותרו כמה מקומות, 03-955-1141, 03-955-1141, ארגון בעקבות מסע זכור ימות עולם לפולין עם הרב מרדכי נויר. רצינו לדבר בעיקר על חג השבועות, אבל אנחנו נדבר על דברים אחרים בפתיחת הדברים, ונעבור לחג השבועות, וכמובן לנושאים שאתם תעלו לשאלות שלכם, שמספר הטלפון שלנו זה 03-593-93 כרגיל, והרבה מאוד מאוד תגובות של זעם, של כעס, ושל זעזוע, ושל תדהמה, על כל מיני דברים שכל צרוע וכל זעם וכל תמל הנפש בתקשורת אומר, ובכך אנחנו מאדירים אותו ומעצימים אותו ונותנים לו משמעות. נו באמת, בואו נחזור לפרופורציה. קודם כל צריך לנטרל לחלוטין, לפחות כמה שזה נוגע מצידנו, את האזכורים של שנות ה-40. זה מחוץ לתמונה, זה לא קשור, לא דומה, לא עושה שום דבר טוב אף אחד, חוץ מזה שזה הורס את המודעות למה שהיה בחורבן הגדול. רוצים לזעזע, זה כבר לא מזעזע אף אחד. היטלר, גבלס, שנות ה-39, נאצים, זה כבר לא מדבר על אף אחד. גם אם יש איזה דמיון, ואין שום דמיון. זה כמו שהחפץ חיים פנה לרב חיים עוזר באחת הכנסיות הגדולות ואמר לו, אני אדם זקן, לא שומעים אותי. אתם רבן של כל בני הגולה, אתכם שומעים. תגידו שאיסור לשון הרע, שאנשים דשים בעקביהם וכל כך מקילים בו, הוא כמו אכילת חזיר. ענה לו רב חיים עוזר מיניהו בי, ומה אתם רוצים שאנשים יתחילו לאכול חזיר? יותר משאנשים יבינו את חומרת האיסור לשון הרע כשישבו אותו לחזיר, הם יחשבו אם כך אולי החזיר לא נורא. הרי תבינו כל אותם דוברים, כולל אנשים פה ברדיו וחברי כנסת, אנשים חביבים ויקרים, אנשים לא יחשבו שמה שקורה פה זה כמו מה שקרה שם, אבל אנשים כן יחשבו שמה שקרה שם זה כמו מה שקורה פה, ופה לא קורה באמת שום דבר. הרי כולם יודעים שהכל חיצוני והכל פוליטי. אני רוצה לתת הבחנה למה שאני אומר. אדם, היום יש משקפיים של מציאות מדומה. מסכה כזאת. אדם חובש את המסכה ורואה איזה דבר מאיים עליו, איזה אריה מתקרב עליו, והוא מתמלא פחד והוא צועק. מה הוא צריך לעשות כדי שזה, הפחד יעבור? פשוט מוריד את המסכה ואין כלום. כלומר, הכל דמיון. גם בנמשל זה כך. באינקוויזיציה בספרד, יהודים הרגישו יום יום את הסכנה. כשהם הלכו ברחוב, כשהם הלכו לקנות ירקות לפסח, הם הרגישו, החיים שלהם הוכתבו על ידי זה. כשמניחו תפילין, הם היו צריכים לעשות זה במחתרת, אם בכלל יאכלו. כל בוקר שפקח את העיניים ואמר מודה אני, הוא ידע שהוא בסכנה. זה אומר שהסכנה הייתה אמיתית. יהודים בגזרות תח ותת, לא ישנו בלילה, כי הם שמעו את הדי הקולות של הקוזקים התוקפים את העיר. כך גם במסעי הצלב. כך גם יהודי בוורשה. כך גם יהודי באושוויץ. הוא כל הזמן הרגיש את האימה, לא רק בלילה כשהוא עצם את העיניים, אלא כשהוא פקח אותם, זה היה יותר גרוע. אם אדם היום, להבדיל, לא יקרא עיתונים, לא ישמע רדיו, לא יעודכן על ידי התקשורת הרשמית והרשמית למחצה, לא ישוחח עם חברים בחנות או בשטיבל על מה שקורה, פשוט יושב וילמד, האם הוא ירגיש משהו שהשתנה? האם הוא ירגיש משהו? אז אני אומר לכם שלא. לא ירגיש כלום. אז זה לא אמיתי, זה הכל וירטואלי. נכון, אם במקרה הוא יקלה למקום של הפגנה, אז הוא ישמע. אבל למה שהוא יקלה למקום של הפגנה? למה שהוא יקלה למקום של הפגנה? הרב אלישיב היה מורה לי ללכת לטלוויזיה לתוכניות הסברה. פעם אחת עשיתי משהו, אמרתי משהו, פגשתי אברך ברמות אשכול, הוא אומר לי, אתמול בלילה עשית חילול השם. אמרתי לו, אני ממש מתנצל, אני חשבתי שבשעה 9 בלילה אתה יושב בכולל ערב ולומד, לא צופה בטלוויזיה. אנחנו סוגרים את הרדיו, לא שומעים, לא שומעים חדשות בכלל, גם לא חדשות קשירות. אז אין כלום, אז באמת אין כלום. קודם כל, צריך לדעת. דבר שני, ומה שכן יש, איך מגיבים? איך מגיבים? אני רוצה לקריא קטע של מאמר שכתבתי בעניין השבוע. מאמר נקרא מקורות השנאה ודרכי התגובה. וכאן אנחנו מתקרבים למעמד הר סיני. למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. הרבה קולמוסים השתברו על הסלע המוצק והבלתי חדיר הזה שנקרא שנאת ישראל. הרבה טעמים נאמרו והרבה טעמים נפלו. כל טעם ומגבלותיו, כל טעם ופרצותיו. חז"ל חשפו את הסיבה הפנימית לאנטישמיות. מעמד הר סיני. מה שחורה בעיני השונאים הרבים שקיבלנו תורה. וכך אירוע גרמנים הנאצים שנהגו לתלות 10 יהודים בחג השבועות במקומות רבים ברחבי הרייך, בעונש על שהיהודים קיבלו בחג זה את 10 הדיברות והורידו לעולם את המוסר והמצפון היהודי. יש איפה ששנאתם נובעת מקנאה, ויש ששנאתם נובעת משנאת המוסר, ויש ששונאים בגלל התפשטותו של אותו מוסר יהודי. חייבה שהשנאה המכונה אנטישמיות מקורה במעמד הר סיני, שונאים הם את אלה שקיבלו את התורה באותו מעמד, הרי גם בתוך העם היהודי רואים את אותה שנאה מקרב אלה שלא זכו להתקרב אל ההר כלפי אלה שיונקים ממנו את הווייתם. וכך אומרת הגמרא במסכת פסחים דף ממתת. גדולה שנאה ששונאים עמי הארצות את תלמידי החכמים, יותר מהשנאה ששונאים אומות העולם אותנו. כיוון שמקור השנאה נחשף, ברור מדוע כל אימת שנודע להם שמנסים לבסס את עולם התורה, יוצאים הם מגדרם. ומכיוון שזו הסיבה, הרי כל התגוננות בסגנונות המקובלים לא תועיל מאומה. איך? להוכיח להם שהם טועים? הם לא טועים. הם מסלפים במודע. להראות את הצדדים היפים במרכאות בסגנון, הצולה, זקה, שאר ארגוני החסד, זו הסברה רעה. שכן בכך אנו מצטרפים אליהם ומסכימים שמי שאינו עוסק באותם מעשי חסד, ומי שלומד תורה, הרי הוא באמת בעייתי חלילה. 3. להיות איתם בידידות כלילה וחביבה בסגנון אחי, כולנו אחים, ושאר קלישאות לעוסות שמדיפות ריח של חנופה, זה מעורר גיחוך ולעג מאחורי גבינו. מה שנותר לעשות הוא אחד משלושה סוגי תגובה. א', לצחוק, פשוט להגיב בהומור טוב. מה שברור שאנחנו נשמעים כועסים, אנחנו נשמעים ממורמרים, וממילא נשמעים לא בטוחים בעצמנו. הומור טוב. בדורות עברו ידעו רבותינו להגיב למערסים ומחריבים מבית בהומור ובחביבות. כיום אנחנו נשמעים כעוסים ופגועים, ממורמרים וכואבים. מדוע אנחנו כל כועסים? מי אמר עלינו משהו? אנשים שיש צור להתחשב בהם? איך אמר ישעיהו? לרב שקה. תגיד לרב שקה, אומר חזקיה, בזה עליך. להגה לך בתולת בת ישראל. הרב שקה אומר לנו תמיד, תגידו, אבל עם הרבה ליצנות עד עבודה זרה. הרי אין הם במישור המתאים ממנו יכולים הם לפגוע. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לחייך, להגיב בחיוך נעים, ולהמשיך הלאה. התגובות בסגנון הרגיל של משקרים אותנו, עוטפים אותנו, גרמניה, גבלס, היטלר, לא מובילות לשום מקום. הן הרי התגובות הצפויות, והן התגובות שלהם חיכו המשמיצים, ובמידה מסוימת תגובות אלו מהוות שמן במגלגלי התעמולה שלהם. אפשרות שנייה, לשתוק, ועוד פעם לשתוק, ועוד פעם לשתוק, ולהתעלם לחלוטין, ולהמשיך בסדרם הרגיל. זו התגובה שהייתי מציע לכל אחד מעמך בית ישראל. ג' במקום שאפשר לנהוג בשיטה שאני מכנה אותה, שיטת רב דוד לייב שוורץ. מהי שיטת רב דוד לייב שוורץ? רב דוד לייב שוורץ היה שנורר, כך הוא כינה את עצמו. הוא באמת היה השנורר בהידיעה. הוא היה יהודי צדיק, שהיה עובר כל ערב בכל אולמות השמחה באזור המרכז, ואוסף כספי צדקה. בכספים שהוא היה אוסף, הוא היה מפרנס את כל הנדכאים והחלקאים של בני ברק. מוכרים ולא מוכרים. ביתו היה לביתם, שולחנו שולחנם, וכשהוא בעצמו היה פליט שואה שלא נולדו לו ילדים אחרי השחרור, חי בעוני ובחסר כל. כולם אהבו לתת לו, גם אני. נתנו לו ככל יכולתם, כי ידעו שהכסף הולך לצדקה. וגם היה לו הרבה חן. פעם אחת הגיע רב דוד לב לחתונה כדרכו. וכשניגש לאחד השולחנות לידו, הסיבו בני משפחה, ועבר מאחד לאחד וקיבל, הגיע ליהודי אחד ופנה אליו כמו לכל אחד אחר. הלא, שלא ידע את ההלוך יהיה אליך אצלנו, והיה באמצע ריכוז לקראת ההחלטה החשובה של הערב, שניצל או אוף, והנה רב דוד לייב הוציא אותו מהריכוז, הוא קם וסתר לרב דוד לייב על פניו עטורות הזקן הלבן הארוך. כולם היו מזועזעים, חוץ מרב דוד לייב, שהוא הגיב ואמר במקום, דוסף אמיר, זה בשבילי, עכשיו מה בשביל העניים? גם אנחנו צריכים לומר, ההשמצות וההכפשות זה בשבילנו, וזה בסדר, אך מה עם הנשמה שלכם, של עם ישראל? עם דמותה היהודית של המדינה, עם רווחת לומדי תורה, שהם הם הבסיס לקיומה של ישות כלשהי בארץ ישראל, ולמעשה הבסיס לקיום העולם כולו. מצד הדברים בל נשכח ששונא תלמידי החכמים הגדול ביותר, שנתן ביטוי חריף מעין כמור לסינתו, ואמר, מי ייתן לי תלמידך ושכנו כחמור, היה מי שהפך להיות לגדול תלמידי החכמים, עמוד התורה שבעל פה, ורבם של כל המלאי התורה לדורותיהם, הלא הוא רבי עקיבא. כך שהרבה פעמים ביטויי שנאה חריפים מעידים על אהבה פוטנציאלית. כמו שביטויי ריחוק קיצוניים עשויים להעיד על רגש קרבה החבוי ברבדי הלב הפנימיים והבלתי מודעים, ושזה עצמו שזה שם מרגיז אותם. זאת ועוד. יש המסבירים בסגנון רוב החרדים עובדים ותורמים ומתנדבים, הסברה זו היא כמעט על גדר החרפה. כמשמעותה היא, ביחס לבני הישיבות והרווחי, כאילו אתם צודקים. אינכם צודקים בכך שאתם עושים הכללה. מה פתאום עושות הכללה? לא כולם עבדי בחורי ישיבות. לצערנו. חרפה ובושה. יש לתפוס את השור בקרניו ולהתמקד דווקא בבני התורה שהם הם ספינת הדגל של העם היהודי. אחד כמו, אדם כמו אחד מראשי הממשלות בעבר, כוונה לגנז, שניסה להיות נחמד וגינם אחד את הביטויים החרפים, ובאותה נשימה הטיף ללמד ליבה. אנחנו אומרים לו, מוחלים אנו על הטובות שלך. אנא, הימנע מלגנות, והימנע מלהטיף מוסר בנושאים שאינך מבין בהם כלום. פעם, רבנית אחת שהייתה, הקימה אקדמיה לחרדים, זימנה לשם קבוצה של עוזרים של ח"כים מכל הסיעות. הזמינו אותי לתת למרצה לציבור החרדי. כשהגעתי לשם, נהיה לי שחור בעיניים. הראו להם מטעם המוסד שהזמין אותם סרטון על הציבור החרדי. מה הראו להם? משהו בסגנון, גם אנחנו בני אדם. הנה יש צעירים חרדים לומדים באקדמיה זו, וצעירים חרדים אחרים מתנדבים למוסד כזה, מוסד צדקה כזה, והנה פה לומדים ככה. חיכיתי שהסרטון יגמר, ואמרת להם, רבותיי, מרמים אתכם. זה לא הציבור החרדי שצריך להסביר אותו. פה ממול יושב הציבור החרדי, זה ימולה, גבעת מרדכי בישיבת חברון, ואת זה אנחנו רוצים להסביר. היה שם אחד מטעם המנהלה, איזה פרופסור משפטים ידוע, ידוע אולי לשמצא גם, הוא רץ מהר לרבנית המנהל ואומר, הוא הורס לך את הכל. השתדלתי לעשות את זה טוב, כלומר להרוס את הכל, את כל ההסברה מהסגנון הזה. אם רוצים להסביר, צריך להסביר את האמת. שבני הישיבות זה הלב של האומה, בוודאי הלב של הציבור החרדי, ולהם מגיע הכל. אמר לי יהודי אחד, שבעצמו הקים ארגון הפצת תורה אדיר, למרות שאף אחד לא ידע את שמו, לא מסוג האנשים שרואים את שמו בכל דבר. הוא אומר, אני מקווה להגיע ליום שכל אברך יקבל ממני וילה ויקבל ממני מכונית מהודרת, כי הם מחזיקים את עם ישראל. צריכים אנחנו לחרות על ליבנו היטב. הוויכוח הוא על מעמד הר סיני. אם היה מעמד הר סיני, כמו שאנחנו יודעים ויכולים להוכיח, והתורה היא אמת, אז אנחנו צודקים בכל. כי מתוך התורה יוצא שלימוד התורה מחזיק את העולם. ואם חלילה לא, אנחנו טועים בכל. ועל זה צריך להיות הוויכוח. ואנו מזמינים את כולם לבוא ולשמוע ולהיווכח. כל עוד שאינם באים, הם מוכיחים שהם פוחדים, הם אומרים שהוויכוח איתם אינו ויכוח אינטליגנטי, וממילא אין לנו כל שיח ושיג איתם, כי אנחנו לא מתווכחים אנשים לא אינטליגנטיים. אולי גם זה תמון בדברי רב יוסף שאמר, אילולי ההוא יומה, כמה יוסף יכבשוקה. יוסף כזה ויוסף אחר, והיום כבר לא קוראים יוסף, היום קוראים כל מיני שמות משונים, שלא שירום אבותינו ואבות אבותינו לאותם אלה שהתרחקו מבית המדרש. כבר כמעט ואי אפשר להגיד כמה יוסף יכבשוקה, כי כל אלה שקוראים להם יוסף הם קרובים לבית המדרש. 03-593-93, ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול, כתוב שמתשת על מה המלך ביקש מ-70 זקנים לתרגם את התורה ליוונית, אז היה שלוש ימי חושך בעולם. עכשיו, מצד שני כתוב ש...
לא מדויק, בשביל שהסתיים תרגום התורה, נהיה 30 ימי חושך בעולם, כן.
ומצד שני כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לכתוב את התורה בהר היתר, כמובן אז תרגם את זה 70 לשון.
יפה שאלת. יפה שאלת. אבל יש הבדל. יש הבדל אם הקדוש ברוך הוא אומר, או תלמי אומר. כשתלמי הוא מנסה להיות בעל הבית על התורה, יורדים שלושה ימי חושך לעולם. אני תמיד אומר, על כל האידיוטים האלה, שמנסים להגיד לנו מה ללמד את הילדים שלנו, זה שמזל שהם לא מנסים להגיד לנו שאנחנו חייבים ללמוד גמרא בעיון, כי אם כך היינו צריכים להפסיק ללמוד גמרא.
למה לא הביאו את התרגום של את מה שמשה רבנו תרגם, אחד מהתרגום 70, כאילו לא היה זה?
אנחנו לא יודעים מה זה, זה לא נשמר. רק אתה רואה כמה פלא הדבר שהתורה נשמרה. בשביל שהתורה תשמר צריך את מנגנוני השמירה, ועל התרגומים לא היה את מנגנוני השמירה, אז הם נעלמו.
אפשר עוד שאלה?
כן.
כתוב שאדם שירגיל אדם לומר כל דבר, כל מה דבר נחמון הייתה בורבין. עכשיו, השאלה שלי, אם יש עניין להגיד כל מיני דעות החמונת הבבית, אז אפשר להגיד, כאילו, אני מקבל מכה להגיד הכל מהשם. אני גם קיים את זה, אז צריך להגיד הכל מהשם, וזה תורה.
אין שום עניין להגיד את זה. ברגע שאדם אומר את זה, וזה הופך להיות לאמירה מהשפה ולחוץ, אז זה לעג לרש. יש עניין להגיד את זה כשבאמת כך מרגישים. יבוא אדם ויאמר, אם אני אגיד את זה הרבה פעמים, אחרי הדיבורים ממשכו הלבבות, אני אסיים מראה שזה לא בדיוק כך.
טוב, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
קוראים לי יוסף אלחנן שבתאי, אני ילד עיוור בן 15, מתגורר בבני ברק.
כן.
פתחתי קו טלפון שאפשר לשמוע בו משניות, דברי תורה, מוסר, הלכה יומית, דברי תורה לשבת, שאפשר לומר אותם בסעודות, והייתי שמח.
תן את המספר למאזינים
שיש
לכל הרבים. תיתן, בוא נשמע.
המספר של הקו הוא 079-508-3433. יש לנו 78 מאזינים, בתקווה שבעזרת השם יהיה עוד.
שיהיו לך אלפים רבים, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה כוח, והרבה אור בחיים.
אמן, תודה רבה גם לך.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכבוד הרב.
שלום, שלום.
רצינו לשאול בקשר למה שכתוב בנושא של הגאולה, כתוב שיהיה יוקר השערים. אז למעשה כל היוקר השערים שקורה עכשיו, זה למעשה זה התגשמות של הגאולה.
לא, לא, ממש לא. לא כתוב גאולה, כתוב עקבת הדמשיכה. זה אחד מהסימנים של עקבות משיח, זה עדיין לא גאולה. וסימן זה לבד לא מוכיח שום דבר, כי קודם כל יוקר השערים זה דבר יחסי. השאלה לפי איזה מדד מודדים את זה. דבר שני, זה קרה כבר הרבה מאוד פעמים במהלך ההיסטוריה. כדי לדעת שבאמת אנחנו נמצאים בתקופת עקבות משיח, צריך לעשות הצלבה, מה שנקרא בלוגיקה, בין כל הסימנים שהגמרא אומרת, כולם צריכים להתגשם. והיום כולם מתגשמים. כמו שהגמרא אומרת, המשנה אומרת, מסכת סוטה, דף מ"ט עמוד ב', של זה לא, ממש עכשיו למדנו אותה בדף היומי. בעקבות משיח, החוצפה תגדל, ברוך השם אפשר לעשות וי גדול, החוצפה גדלה, היוקר יאמיר, כמו שאתה אומר, מלכות תהפך למינות, יש, ואין תוכחת, יש, הכל יש. אז באמת הלכנו בתקופת עקבות משיח, אף אחד לא מכחיש את זה. כבר מזמן אמרו את זה. חפץ חיים אמר את זה.
רציתי גם לשאול, איך הרב יסביר את הנושא שהכתוב של תלמידי חכמים הם לומדים בעוני ובסופו אחר כך הם לומדים אותם ומקבלים את זה באושר. זאת אומרת, כל זה נמצא, זאת אומרת, זה יהיה לעתיד לבוא או בדוח של האדם עצמו, כאילו בזמן שהאדם חי עוד?
בוא נדייק בדברים. כתוב, כל הלומד תורה מקיים את התורה מעוני, סופו שמקיים מעמי עושר. כן? זה, כך כתוב. לא, זה לא נאמר בלשון הבטחה. זה נאמר שיש תהליך כזה, ויש ברכה כזאת. אבל יכול להיות שיש הרבה דברים שגורמים שהברכה הזאת לא תצא לפועל. כמו למשל, רבי יוחנן בן פדת, רבי אלעזר בן פדת, שרבי יוחנן בא ושאל אותו מדוע אתה בוכה, ובסופו של דבר אמר לו, אם אתה בוכה בגלל שאתה עני, את זה אני לא יכול לשנות, כי כדי לשנות שתיוולד, אתה צריך להיוולד במזל של עושר ולא במזל של עוני, בשביל זה אני צריך להתחיל את כל העולם ההתחלה. זאת אומרת, יש אדם שהניסיון שבעולם, הוא בא לעמוד בניסיון של עוני, אדם כזה לא יצא לפועל שסופו לקיים המושר. הייתי אומר על דרך המליצה שהכוונה היא כזאת. הרי גם לעני וגם לעשיר יש סיבות לא ללמוד תורה. כמו שהגמרא אומרת שהלל מחייב את העניים, ורבי אלעזר בן חסון מחייב את העשירים. העני יכול לומר, אני לא יכולתי ללמוד תורה כי הייתי טרוד בפרנסתי. והעשיר יאמר, אני לא יכולתי ללמוד תורה כי הייתי טרוד בעושרי. אומרת הגמרא, מי שלומד תורה בעוני, למרות שהיינו אומרים שהוא התרגל לניסיון של עוני, והעוני לא גורם לו ללמוד תורה, מי אומר איך הוא יעמוד בניסיון של עושר, האם הוא יצטרך שרב לזר בן חרסום יחייב אותו? התשובה היא, בדרך כלל, מי שעומד בניסיון כזה, זה בגלל שהוא יודע את החשיבות של תורה, אז ממילא הוא סופו שיעמוד גם בניסיון של עושר, אם הוא יהיה עשיר.
גם מצד שני, גם יש כאלה שאומרים שאם האדם שהוא לומד תורה מעוני, השכר שלו יותר גדול משהו מישהו מלומד בעושר.
נכון, אלפום צערה אגרה, אבל אפשר תמיד לאזן את זה. כי ברגע שהוא ילמד תורה באושר ויהיה לו יותר זמן, והוא לא יקדיש הרבה זמן להאדיר את אושרו, אז הוא יוכל ללמוד עוד הרבה יותר מה שהוא למד כשהוא ילמד תורה בעוני, אז זה יאזן את זה. בכל מצב אפשר לקחת את התנאים הטובים ולהעמיד אותם כבסיס, וממילא לטבוע מעצמו הרבה יותר משם והלאה.
כן, טוב.
שר כוח,
תודה רבה.
תודה רבה, ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב. נמצאים איתנו?
כן, שלום הרב.
שלום, שלום.
שלום, רציתי לשאול את הרב לגבי כל הנושא הזה של החקירה בייחוד השם, לא ממקום של לחקור, פשוט ממקום של עבודת השם. חובת הלבבות והרמב״ם מאוד מעריכים בזה שזה חלק מעבודת השם ושזה חיוב וכו'. ויש הרבה שמאוד יוצאים נגד זה, ואני מאוד
חושב להבין
את
ה... אף אחד לא יוצא נגד זה, יוצאים נגד הדרך לזה. הדרך שבה הלכו חובת הלבבות בשער הייחוד, והרמב״ם מורה נבוכים, היא הדרך של החקירה שבודקת את הדברים בשכל על ידי מופתים שכליים, בסגנון שהיה מקובל בתקופת הפילוסופים, בתקופת הרמב״ם והרבן בחיי בימי הביניים המוקדמים. הדברים האלה הם דברים שעלולים להוביל לכל מיני מחוזות לא רצויים, ועל זה היה ויכוח גדול האם זה כדאי או לא כדאי. כפי שמביא הרב ליברמן בספרו חובת הלוות עם פירוש לב טוב במבוש היוצא מן הכלל שהוא כתב לשער הייחוד. עכשיו, במקום שער הייחוד ממליץ הגאון מווילנה שהתנגד ללימוד בסגנון זה, ללמוד את ספר הכוזרי, כפי שמובא בספר כתר ראש, שאמר הגאון מווילנה שהוא קדוש וטהור ועיקר אמונת ישראל נמצאת בו. גם שם יש את אותם מיסודות עצמם, רק בסגנון אחר, בסגנון של עדות. עכשיו, זה שצריך להבין מה זה נקרא ייחוד השם, הרי צריך להבין מה שאומרים שמה ישראל שם אלוקינו שם אחד. כשרוצים להבין את זה טוב, צריך ללמוד את נפש החיים שער ג' ביסודיות, לאט לאט, וכדאי עם מישהו שיודע. ושם הם מוצאים בדיוק את הדרך שמומלצת עליה היום. שמומלץ עליה.
אז מה יצאו נגד הדרך, מה הכוונה?
הסברתי, מה שאני יכול להסביר דרך צורת הוכחת ייחוד השם בסגנון.
אבל החיוב בהוכחת השם לא בצורה של מופת, אז זה כן חיוב?
אני לא מבין, כשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ומחסים את העיניים ומעריכים באחד, לא צריך להבין מה שאומרים?
זה מה שאני שואל, לכן אני לא מבין.
אז ברור שכן, אז לכן הסברנו. לא בדרך של שער האיחוד, אבל כדי להסביר לך למה לא בדרך של שער האיחוד, יותר אני צריך להסביר את הדרך של שער האיחוד, אבל אנחנו מדברים כעת על אלה שהתנגדו לעסוק בדרך הזאת, אז איך אני אעשה את זה? אבל יש דרך אחרת, אני ממליץ על מישהו בר האחי, וזה גם כן לא דברים פשוטים, לראות את נפש החיים שער ג' ולדעת שהמושג של ייחוד השם, בוא נגיד רק מילה אחת. בדרך כלל בגן הילדים האנשים חושבים שכשאומרים שהשם הוא אחד, הכוונה שהוא אחד במקצוע הזה של בורא עולם, במקצוע הזה של אלוקים. אין עוד בורא עולם, אין עוד אלוקים, רק הוא. וזוהי טעות גדולה. כשאומרים, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, הכוונה שאין שום דבר מלבדו. לא שאין בורא מלבדו. אין כלום מלבדו, הכל זה רק אלוקות. עכשיו, אנחנו יודעים שיש בחינה כזאת. יחד עם זאת אנחנו יודעים שיש חלוקה לזמנים ולמקומות, וכל זה, אני חוזר ואומר, שער ג' בנפש החיים.
טוב, יישר כוח גדול הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו.
מה אמרתם?
ערב טוב.
ערב טוב הרב.
כן, בבקשה.
שלום. שלום, בבקשה. אני העברתי שיעור בבית הכנסת בנושא של מי סוטה, ואמרתי שבימינו כבר ישרבו המנאפים, כבר פסקו מי סוטה, אבל בכל זאת אישה אחת שאלה אותי, מדוע התורה...
לא הבנתי, לא הבנתי. כשרבו המנאפים פסקו מי סוטה, זה היה עוד בזמן שבית המקדש קיים. היום אין בית המקדש, אז אין בכלל, לא שייך בכלל.
אין בכלל, נכון. עכשיו, אישה אחת שאלה אותי, אולי הייתה לי תשובה, מדוע התורה מבחינה בניוף בין אישה לבין גבר, ואישה יסועה לבד ולבועל, והמי סוטה בודקים אותה,
הדברים הם נורא פשוטים ואנחנו לא מעריכים את הדברים בסוגיות אלו בתוכנית רדיו. הדברים קשורים לזה שאיש מותר לו לעשות שתי נשים ואישה אסור לה להינשא לשני בעלים. תשובה פשוטה טכנית היא משום שאם אישה יהיו לה שני בעלים לא בהכרח ידעו של מי הילד, ואילו אם לאיש יש שתי נשים תמיד ידעו מי האבא ומי האמא. יותר מזה אני לא יכול להעריך.
תודה, תודה, זה גם טוב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. יצאנו להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מוחאי תמיד איתי.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
כל הסקרים קובעים. אתר ויינט, דמרקר, מקו ואייס, בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה.
חריש היא חממה עירונית למשפחה החרדית. בזכות מגוון מוסדות לימוד מובחרים, גני שעשועים, קרבה לכביש 6 וסביבה ירוקה פסטורלית. חריש, חממה עירונית.
חדש בנמל תל אביב, פיאנו פיאנו, מסעדה איטלקית חלבית בנמל תל אביב, מנות ישר מהטבון, תפריט דגים עשיר ובחשרות מעודרת של הרב מחפוד. פיאנו פיאנו, נמל תל אביב, ברנץ' עשיר בימי שישי.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
אפס שלוש, 593-93, ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול, ראיתי בתורה בסוף חומש במדבר, בסוף פרק למד ג' כתוב שם שהתורה אומרת להוריש את יושבי הארץ, מה שמסביר הכוונה להוריש לא להשאיר אותם בארץ, והתורה אומרת אנשים מאוד חמורים אם לא מגרשים את כל יושבי הארץ, שהם היושבי הארץ מאוד יציקו לעם ישראל, וכתוב בסוף, והיה, אם לא תעשו להם, אני אעשה לכם חד ושלום מה שדימיתי לעשות להם. וחיפשתי בכל מוני המצוות, אם מונים כזאת מצווה לגרש את יושבי הארץ, לא מצאתי. רק הרמב"ן, הוא כותב מצווה של ואורשת כתוב, הוא כותב מצווה ליישב את הארץ, על הפסוק הזה הוא אומר מצווה ליישב את הארץ. רציתי לדעת אם המקרא הוא ממש פשוט, הוא אומר כן מצווה לגרש את יושבי הארץ, ומוני המצוות לא מונים את זה, רציתי לדעת אם זה מצווה או לא.
השאלה היא לא כל כך לגיטימית, כי יש אלפי מקומות בתורה שנאמרים דברים בלשון מצווה, ומוני המצוות לא מנו את זה כמצווה, פה איש אחד בלב אחד, כי כדי שימנה דבר כמצווה צריך לעמוד בכללים. לכל אחד ממוני המצוות יש כללים. למשל הרמב״ם יש לו ספר שנקרא ספר המצוות, שם הוא מונה את המצוות, ולפני כן יש 11 כמדומני או 13 כמדומני 11 שורשים שהוא אומר כללים. מהם הכללים שמצווה צריכה לעמוד בהם כדי להיות כלולה במניין המצוות? מה שהרמב"ן אומר זה רק דוגמה לזה. הרמב"ן אומר, הנה, המצווה הזאת זה חלק ממצוות יישוב הארץ. זה לא מצווה נפרדת בפני עצמה. ולכן אין מקום למנות את זה כמצווה בפני עצמה. מה שזה לא אומר, מה שלא אומר שזה לא מחויב. יש הרבה דברים שלא נמנים כמצוות, אבל הם מחויבים באותה מידה.
זה חיוב גמור.
כן.
הבנתי. יישר כוח, כבוד הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
מדברים אליי?
כן.
ערב טוב. הרב הזכיר מקודם שמזל הם לא דורשים שאנחנו נלמד, היינו צריכים להפסיק ללמוד.
כן.
מסופר, כשיית למה שהרב אמר, היה פעם אחד שהיה לו קשר רופף מאוד עם היהדות. היה מתחבר עם הגויים וכו' וכו'. ושנה אחת בשמחת תורה הוא הגיע לבית הכנסת וכיבדו אותו בהקפה, הוא רקד עם השם התורה, כולם כבר הפסיקו, הוא המשיך לרקוד ולרקוד ולרקוד, ניגש אליו הרב ושואל אותו, תגידי, מה אתה לא כזה, מה אתה רוקד? הוא אומר, אני שמח שנתנו לנו את התורה, אם היו נותנים את זה לגויים, הייתי צריך לשמור על התורה. ככה נתנו את זה לנו, אז אני עכשיו יכול לעשות מה שהגויים עושים. מזל שלא ביקשו מאיתנו לעשות כמו שהרב אמר.
כן, כן.
זה הפוך.
תודה רבה.
ממה שהרב אמר, אבל זה בעצם הכיוון. שאנחנו להיות שמחים שהם לא דורשים שאנחנו נשב ונלמד כל היום.
כן, תודה. תודה רבה.
אז חג שמח.
חג שמח.
וכל טוב,
אין לי מאוד
מהשיעורים של הרב.
תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, מבורך.
כן, אני מסתובב אצל אנשים שקצת מחפשים את הדרך ביהדות, הם שואלים שאלה מעניינת, שאני רוצה לדעת איך לענות להם בקצרה. ישנם מקצועות שהם מאוד חשובים, כמו רופאים וכאלה דברים שהם מאוד חשובים לאנושות. עוד כמה שנים החרדים מתרבים, בעזרת השם גם יהיו רוב, ואנחנו לא לומדים את המקצועות האלו לפני החתונה בוודאי, וגם אחרי אנחנו משתדלים שכמה שיותר ילמדו תורה, אז איך יהיו מספיק רופאים ואיך יהיו מספיק אנשים במקצועות שצריכים לכך?
השאלה הזאת היא לא כל כך קשה, כי יש מספיק לא יהודים, אבל בוא נענה עליה מה שהחזון איש אמר. את השאלה הזאת שאל את החזון איש הרב, פרופסור, הרב, הלורד, הדוקטור ישראל אמנואל יעקובוביץ', רבה הבלתי נשכח של בריטניה הגדולה. כך שמעתי מבנו הרב שמואל. והחזון איש אמר לו, ברגע שיצטרכו, יהיה. יש גמרא במסכת קדושין שאומרת שהקדוש ברוך הוא דואג שלא יחסרו בעלי מקצועות בעולם. ברגע שיצטרכו, יהיה. ובזמנו כבר אמר פרופסור זאב לב, אנחנו ערוכים לקבל את המדינה להנהלתנו, לניהולה על פי תורה. יש לנו את כל התשתית ואת כל הדוגמאות איך עושים את זה. יש לנו בתי חולים שפועלים על פי תורה. יש לנו חקלאות על פי תורה. יש לנו מסגרת איך לנהל צבא על פי תורה. יש בכל התחומים, יש לנו דוגמאות איך עושים את זה. ואני חושב שהשאלה הזאת אף פעם לא הייתה כל כך קלה כמו בימינו, כשיש כל כך הרבה אנשים. חוץ מזה, תדע לך דבר אחד. הדרך ללמוד היא הרבה יותר קצרה ממה שמציגים אותה. למה אנשים צריכים ללמוד כל כך הרבה זמן כדי לדעת כל כך מעט? בגלל שלוקח זמן עד שרוכשים את מתודת הלמידה. לימוד הגמרא נותן לאדם להיות בעל מתודת למידה, שאת האינפורמציה הנדרשת הוא יוכל לרכוש בזמן קצר יחסית. והיום העוסקים בעולם המחשבים למשל יודעים את זה, עד כמה שצעירים חרדים בגיל שיש להם כבר כמה ילדים שמתחילים ללמוד, מדלגים על הערים, מקפצים על הגבעות ומגיעים להישגים מאוד מאוד גבוהים, כלעומת אלה שלומדים ולומדים ולומדים, ופשוט יש להם גם מתודת למידה, גם מוסר עבודה, גם מוסר למידה, וגם הרגלי למידה שמקצרים להם תהליכים.
כן, וזה גם עונה על איך בכלל מבחינה כלכלית אנחנו נוכל להתקיים, כשיכול להיות שחצי או רוב העם לא יעבוד.
שלא יבלבלו את המוח, מבחינה כלכלית אנחנו מתקיימים גם עכשיו. הרי צריך להבין דבר אחד, הם חושבים שהם מקיימים את הכוללים, זה קשקוש אחד גדול. בזמנו, הסיבה שבגללה, בזמנו הייתה עלה רעיון לא לקחת תקציבים בכלל ולעזוב אותם. אמר הרב שחר, חייבים לקחת, כי בגלל שהם צועקים, הם חייבים איתה, אנחנו נהרוג אותם. אנחנו לא ניתן להם שיהיה להם את הזכות להיות, שיהיה להם חלק בתורה. הרי רוב הסכום שמקבל אברך מגיע לא מהתקציב המאות שקלים הבודדים שהוא מקבל מהמדינה, ושהוא יקבל מהמדינה גם אחרי מאות אלפי מיליארדים שמקבלים בתקציב החדש. אלא זה מגיע מיהודים חרדים עשירים שמבינים את הצורך בלימוד תורה.
זאת אומרת, אז שתי התשובות לשתי השאלות שזה, באותה שאלה, זה שבאמת, מבחינה לוגית, אנחנו, לא נס, מבחינה לוגית אנחנו יכולים להבין איך אנחנו יכולים להתקיים בעצמינו.
בוודאי.
לא צריך להגיע לנס.
יהדות ארצות הברית לא מתקיימת, אני לא מבין. בארצות הברית אין ישיבות, אין תלמודי תורה, אין כוללים. בלייקווד לא, אין ישיבה של 2,000-3,000 אברכים. מה השאלה בכלל?
אנחנו לא, לא אולי שזה... שם אחוז החרדים העובדים הוא הרבה יותר גבוה, אני לא יודע.
מה זה משנה? אחוז החרדים העובדים שם יותר גבוה, כי אחוז החרדים הלומדים פה יותר גבוה. כי הלומדים שלהם מגיעים אלינו גם כן.
כן. הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, ברוך.
רציתי לשאול שתי שאלות. קודם כל, בעניין חינוך, אם יש הרבה סוגים של חרדי, כאילו, המילה החרדי, שאחד מחביא טלפון בכיס, אני נתקל בזה פשוט בבית ספר, דרך הבית ספר, אני מבין שכנראה יש שם את זה. איך אני מתמודד אם ילד שואל, אז מה, או הוא עושה ככה ואלה ככה, וכולם חרדים וכולם טובים?
אני לא כל כך מבין את השאלות הללו שנשאלות היום, כי בזמנו אני גדלתי בנתניה, והייתי בהביתה ואומר לאבא שלי, הילדים האלה אומרו ככה, והילדים האלה אומרו ככה, אבא שלי אמר לי, אני לא חברת מניות עם אף אחד, שהילדים יגידו מה שהם רוצים, אתה תעשה מה שאני אומר לך. אנחנו התבלבלנו קצת. אנחנו חשבנו שאת החינוך מקבלים בישיבות, אנחנו חשבנו שאת החינוך מקבלים בבית יעקב, אנחנו חשבנו שאת החינוך מקבלים בבתי ספר. כל אלה זה השלמה לחינוך שמקבלים בבית. את החינוך מקבלים בבית. צריך שיהיה סמכות הורית, צריך ליצור מלכתחילה גאוות יחידה, של הילד יהיה גאוות יחידה בבית. כשיום אחד אני באתי לאבא שלי, כשהייתי ילד קטן, בגיל 8-9, ואמרתי לו, בוא ניסע לתל אביב לראות את המצד ביום העצמאות. אז אבא שלי אמר לי, אני אדבר עם הרמטכ"ל, ושנה הבאה יהיה המצד בנתניה. אני הלכתי לכל החברים שלי וסיפרתי להם ששנה הבאה היה מצד בנתניה, כי אבא שלי אמר. והם צחקו מני, ולא היה אכפת לי, כי אבא שלי אמר, זה היה בשבילי יותר שווה מכולם. את זה אנחנו צריכים ליצור. ואז במילא, ילד יבוא ויגיד, כמובן שצריך שתהיה מסגרת לא מזיקה, אבל אם קורה שילד אחד בכיתה, וזה תמיד יהיה, ותאמין לי שהרבה יותר מפריע לי אם יש ילד בכיתה שמתנהג בפראות ובמידות רעות, מאשר אם יש ילד בכיתה שיודע מה זה טלפון.
שאלה שנייה, רציתי לדעת מה אני אישית צריך לדעת, כאילו, בנוגע לשנאה. אז אני אישית כאילו לא כזה מתבדל מחילונים, או אני יודע מה, אני גר בעיר מעורבת, אני גר בתל אביב. שאלה מה אני אישית צריך לדעת מהתופעה הזאת שפתאום יצאתה משום מקום.
שום דבר. רוב אלה שגרים בתל אביב, ברוב המקומות בתל אביב, בכלל לא יודעים שיש שנאה אם הם לא פותחים את הרדיו. אני מסתובב בכל הארץ.
לא, אני התכוונתי לסיבה רוחנית,
אולי יש משהו ש... לא, צריך לקיים מצוות, ללמוד תורה ולקיים מצוות, ואהבת את השם לוקח, שיש שם שמיים מתאהב על ידך.
כי הרב עמדין אמר על בחוץ לארץ, בגלל שהיהודים כאילו גורמים שיקנו בהם, הם מצליחים מדי. שמעתי ככה שפעם, שהרב עמדין ככה אמר.
הרב מי?
הרב עמדין, הרב יעקב עמדין.
כן, נכון, כמובן
שזה. השאלה, מה אני צריך לדעת, כאילו מה, אנחנו מצליחים מזה?
אנחנו לא בבעיה הזאת. שם מדובר על המוני עם שהיו עניים בעוני גדול, והיהודים היו מבוססים כלכלית. אנחנו לא, אני לא חושב שחרדים היו מבוססים כלכלית יותר מהחילונים, שזה המצב שצריך לדון מה לעשות על זה. כל טוב, כל טוב. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
אוהבים קפה? אז קחו רגע לעצמכם ועלו לשידור בתוכנית זמן אוויר ותוכנו לזכות בפרסים מתנת נס קפה טייסטרס צ'וייס. זמן אוויר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
על הקולקציה הזאת ידברו שבועות. זויה מזמינה אותך ליהנות מקולקציה חגיגית ומגוונת לקיץ ולחג השבועות. זויה, תפור עלייך. נמצאים בשידוכים? תתכוננו בקרוב להגיע לחופה. הרב מנחם ישראל, מרצה, יועץ ומחבר רבי המחר, הפגישה והכוח הסודי, משיק את תוכנית ארבעת הצעדים לחופה. תוכנית דיגיטלית ופורצת דרך, בה תעברו תהליך ממוקד ומשולב, הכולל יצירת חיבור עצמי, ביטחון עצמי וריפוי העולם הפנימי. הדרכה מעשית להתנהלות נכונה בתהליך בחירת ומציאת השידוך. שחרור חסמים נסתרים ועמוקים, הגורמים לעיכובים שונים, והדרכה מעשית איך לבנות תקשורת מוצלחת שתמנף את הקשר עם הצד השני, וכל זאת ללא צורך לצאת מהבית. הטבה מיוחדת לנרשמים, ספרי הרב מנחם ישראל, הכוח הסודי והפגישה במתנה. אז התקשרו עכשיו ל-086-644-647 שלוחה 2. מחיר מיוחד לרגל ההשקה, 086-644-647.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו, הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות, מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום, שלום.
ישר כוח על התוכנית. רציתי לשאול, האם אפשר להגדיר את שבועות כיום הדין על התורה?
אני חושב שכתוב ששבועות זה יום הדין על פירות האילן, לא? ראש השנה... ארבעה ראשי שנים, ראש השנה לפירות האילן. תראה, זאת ההגדרה שבה הרבה משגיחים משתמשים, אינני יודע מה המקור שלה, אינני יודע איפה זה כתוב, לגבי יום הדין, זה ודאי יום, זה יום קבלת התורה, אבל זה יום הדין שנותנים לכל אחד את חלקו בתורה כמו בראש השנה, אינני יודע מה המקור לזה. אבל דבר אחד ברור, הגמרא אומרת, אילולא אותו היום כמה יוסף היא כמשוקה, וזה בוודאי, ככל שאדם יותר שייך לתורה, אז זה יותר יום שיש לשמוח עם התורה, זה יום של שמחה עם התורה, כן? וביום שמחתכם ומועדכם ובראשי חודשכם, זה יום שמחתכם, יום של שמחה, של שמחה של תורה. עכשיו, לתקוע בשופר בגלל שזה יום הדין, לא שמעתי שיש דין כזה, חוץ מזה שהשופר הוא מוקצה, ולתקוע בשופר זה איסור דרבנן בחג השבועות, וזה גם חשש שמה הוא יזדקק אחר כך לטיפול במוסד סגור, מי שיעשה את זה. אז כך שאני לא יודע מה המשמעות הזאת של יום הדין של התורה. מה שכן, כתוב שפעמיים בשנה מסיימים את הכללות לפני יום מיוחד. פעם לפני ראש השנה, שבראש השנה, לפני ראש המסיימים את הכללות של פרשת כי תבוא, ופעם לפני חג השבועות, שמסיימים פרשת בחוקותיי, ועל שניהם נאמר, תכלה שנה וכללותיה. כאן, מה שכתוב באמת בספרים, את העניין הזה שכן כתוב, יש איזשהו עניין שחג השבועות הוא גם כן איזושהי תחילת שנה. לא כתוב שיש דין בזה, לא כתוב שבכל התחלה יש דין. אבל ודאי, יש עניין לסמוח בתורה ולהראות שייכות לתורה, נגיד שבראש השנה נקבע לכל אחד החלק שלו בתורה, צריך לזה מקור, אני לא מכיר מקור לזה.
וכשהרב חיים ויטל כמדומני אומר שביום הזה יורדים השפעות, כמו כל חג שיש השפעות, אז מה, ייתכן שזה רק לחיוב ולא לשלילה? זאת אומרת, זה לא, מי שלא יעשה, אז כאילו לא יקרה לו כלום, אבל מי שיעבוד ביום הזה, אז הוא יקבל מזה השפעות?
בהחלט, זה נכון, זה הרב חיים ויטל, כמו שאתה אומר, אומר את זה על כל חג, ההשפעות שלו. זה לא אומר שזה יום דין, יום דין זה שקובעים לכל אחד את דינו, זה משהו אחר לגמרי. השפעות יורדות, השפעות של חירות יורדות בפסח, והשפעות של שמחה יורדות בסוכות בזמן שמחתנו, והשפעות של תורה, או של מתן תורה, או של שמחה של תורה גם כן, יורד בחג השבועות, וכל אחד יכול לקבל מלוך אופניים מההשפעות האלה. אז זה לא דין, זה משהו אחר. עוד עניין.
אפשר עוד שאלה?
כן.
כתוב אין לך בן חורין אלא מי שעסק בתורה. עכשיו, רציתי להבין יותר את מה ש... בוא נאמר שבאמת מי שלא עסק בתורה, ודאי שהוא לא בן חורין. אבל מי שכן עסק בתורה, כאילו, למה הוא באמת בן חורין? כאילו, אולי אין לו בעיה להיות בן חורין, כי כיף לו, כי זה אמיתי, כי זה הדבר האידיאלי, אבל מי אמר שזה באמת, זה לא בן חורין, מי אמר שזה חורין?
אמרת כעת שש פעמים את המילה בן חורין, ואני שואל אותך, האם אתה יודע איזה חורים האדם החופשי הוא הבן של? הרי חורין זה...
מה הגדרה באמת של החורין? מה הגדרה?
רגע, תקשיב טוב. הרי חורין זה רבים של חור. רבים של חור. רק בערבית, זימנון סופית. איזה שייכות יש לאדם שלומד תורה לאיזה חורים? הכוונה היא לחורים שבלוחות. הרי הלוחות היו כתובות בצורה כזאת שהכתב היה מפולש מעבר לעבר. האדם נמשל לספר כתוב. כך כתוב כשרב חנינא בן תרדיון נשרף, הוא אמר, עם ספר תורה, הוא אמר, אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פרוחות באוויר, והוא לא התכוון רק לספר תורה, אלא גם לעצמו. כל כתב מורכב מחומר וצורה. ישנם שלושה סוגי כתב. יש כתב רגיל, בדיו על גבי נייר, שאז החומר זה הדיו, והצורה זה צורת האות, והחומר יוצר את הצורה. זה משל לאותם בני אדם שהגוף שלהם שולט על הנשמה. יש את הכתב שבלוחות, מפולש מעבר לעבר, ששם החומר לא יצר את הצורה, אבל החומר אפשר לצורה להיראות. האבן הקיפה את צורת האות. זה אותם בני אדם שהגוף מאפשר לנשמה לפעול בעולם, ויש סמך ומם שבלוחות, שבנס היו עומדים, שבהם החומר, כלומר האבן שבתוך הסמך ושבתוך המם, עמדה על הצורה. זה אנלוגי לאותם בני אדם שהגוף ניסה על כתפי הנשמה. סמך מם זה סם. סם זה התורה שנקראת סם חיים. זה הכוונה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. הרי אדם הוא לא חופשי, למתים חופשי, כי אדם מורכב משתי מהויות, ואחת משעבדת את השנייה. או שהגוף משעבד את הנשמה, ואז הגוף חופשי, והנשמה משועבדת ונענקת תחת שלטונו, או שהנשמה משעבדת את הגוף. אבל כמה שהגוף גם הוא מקורו ברוח, חומר זה אותיות מרוח, ממילא כשהנשמה משעבדת את הגוף, כולם מרוצים. ולכן אין לך בן חורין, מי שהוא הבן של החורים שבלוחות, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, זה הפשט.
זה הפשט האמיתי במילה חורין, או שזה...
אני לא מכיר פשט אחר, אחרת מה זה חורים? מה זה חורים? רבים של חור, בכל מקרה. איזה חורים?
הרב, יש את זמן לעוד שאלה?
נשמע.
הרב, יש כזה מושג שאין סוף למספרים. מה, ויש איזה התייחסות במקורות, אין סוף למספרים, איזה משהו רוחני כזה?
אני לא חושב שצריך להיות לזה התייחסות, אבל זה דבר פשוט. זה דבר פשוט, כי ברגע שיש לך, אפילו אם היה רק שני מספרים, והיית יכול לחזור עליהם, להגיד 1, 2, 2 ועוד 1, 2 ועוד 1 ועוד 1, 2 ועוד 1 ועוד 1. זה פשוט, מספרים זה לא דבר שעומד בפני עצמו. אתה יכול להוסיף ולהוסיף. זה לא קשור למושג אינסוף. המושג אינסוף זה לא הרבה מאוד פרטים שאתה לא תגמור אותם לעולם. המושג אינסוף זה מציאות שמעבר לעולם שמספרים. זה לא קשור לחומר, זה לא קיים בעולם החומר. אבל זה שיש אפשרות לספור דברים, זה פשוט.
תודה רבה, כבוד הרב.
אם אני יכול להוסיף על אחד עוד אחד, ועל השניים עוד אחד, אז אני תמיד יוכל להוסיף עוד אחד.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, כל טוב. ערב טוב.
שלום, נעני.
שלום, שלום, כן, אפשר בקיצור, כן, כן, אנחנו בסוף התוכנית, בבקשה.
רציתי לשאול, האם זה נכון שהזכות של הערבים בארץ שלנו היא בזכות ברית המילה שהם עושים?
כך כתוב פרשת וירא.
כן, אז זה כן נכון?
זה נכון, כן.
אז השם לא יגרש אותם בשלב מסוים, אני יודעת.
כתוב בזוהר פרשת וירא ככה, אוי לאותה שעה שלקח אברהם את הגר ונולד ישמעאל וישמעאל נימול, ובני ישמעאל באים לקדוש ואומרים לנו, אתה אמרת שמי שנימול מגיע לזכות בארץ ישראל, גם אני נימול. ועתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה זמן רב, כמו שהמילה שלהם ריקנית בלי שלימות, והם יעקבו את בני ישראל וישוב למקומם, ועד שתכלה הזכות הזאת של בני ישמעאל, כך כתוב בזוהר.
הזכות היא שיפסיקו ללימול. זה ייקח הרבה זמן אולי.
לא שיפסיקו ללימול, לא קטן. יש להם זכות שהם לימולים, ולזכות הזאת יש חיי מדף קצרים, לא למילה שלהם, לזכות הזאת. בזכות הזכות הזאת יש להם זכות להיות בארץ ישראל, כשהיא ריקה מהכל, והזכות הזאת תסתיים. תודה רבה.
איפה? עוד עניין קטן, עוד עניין קטן.
לא, אנחנו בסדר, סיימנו את התוכנית, אני נורא מצטער. השעון נגדנו. תודה רבה. ואנחנו מודים לצוות שאיתנו ולכל אלה ששאלו, לכל אלה שהקשיבו. חג שמח לכולם, שנזכה כולנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד באהבה רבה את התורה הקדושה הזאת. כל טוב.
תורתנו, בכל חי. יש לכם דרכון? לראשונה, מנחם טוקר מטיס אתכם למיאמי.
כן, למיאמי.
רוצים לזכות בכרטיס טיסה זוגי למיאמי, כולל שבוע במלון היהודי אלתר במיאמי? האזינו לשיר עד הרבה של ארי פרייזר, שילחו לנו בוואטסאפ 0527-8090-10 מידה טובה שיש לחבר או קרוב, האזינו לזמן אוויר ואולי תזכו בפרס הגדול. אין בינינו בינו.
יוקרתי וקלאסי. מותג האופנה ברוקס ברדרס נוחת בישראל להופעה מנצחת. ברוקס ברדרס עכשיו ברשת מידות טובות, ירמיהו 27 ירושלים, הירדן 30 בבני ברק, ובסניפים נבחרים של רשת בגיר. ברוקס ברדרס, ישראל לובשת אמריקה.
קופת העיר תומכת באלפי משפחות נזקקות, חולים, יתומים ואלמנות, חתנים וחלות יתומים זוכים להקים את ביתם בכבוד. גדול